שתי הפסקאות הראשונות של פרק א', ראינו את הכאב. הכאב הטבעי. הקדוש ברוך הוא ברוב חסדו נתן לנו מתנה שנקראת כאב. כאב אחד הוא הכאב הפיזי, הכאב השני זה הכאב המצפוני. בחלק הראשון אפשר לראות שאדם יש לו מחלות ומכאובים, וגם בקטע השני יש חוש של ישרות שמדאיב את לבבו והוא מתמוגג מכאב. את הכאב הוא מתנה, הכאב הפיזי והכאב המצפוני, שמזכיר לנו שאנחנו באשליה, שנדמה לנו שאנחנו נמצאים בחיים, כי לכאורה החיים ממשיכים, אבל האמת שזזנו מהחיים. אנחנו לא נמצאים בחיים, למרות שיש לנו תחושה שאנחנו כן, שהכל בסדר. אבל הכאב הוא מזכיר לנו, מעורר אותנו לתשומת לב, לשים לב שעזבנו את החיים. זה נכון ברובד הגופני, זה נכון ברובד המוסרי. אבל יש עוד רובד יותר עמוק, שהוא הרובד של הנשמה. וברובד הזה אין כאב. כי זה באמת רובד עליון מאוד, מסתר, ושם גם האשליה יכולה להיות הרבה יותר חזקה. אדם יכול לחיות בניגוד לנשמתו, לא לפי חוקי החיים שלו, וממש לא לשים לב. הוא עוזב את חוקי חייו, חוקי נשמתו, והוא בעצם לא חי. הוא חי, זה חיים בכאילו, זה חיים דמיוניים, זה חיים שעוד מעט יגמרו. ואין בהם כאב, כי הרובד הזה של החיים הוא רובד מאוד עמוק. כמו למשל, ניתן דוגמה, אני מעריך שרובכם למדתם פעם מתמטיקה, ואני מעריך שלחלק מכם לפחות, לא נוציא שם רע על כולכם, קרה לכם שפעם אחת הם טעיתו בתרגיל במתמטיקה. אני יכול להעיד על עצמי שזה קרה לי הרבה פעמים, אבל יכול להיות שפעם אחת טעיתם, יכול להיות אפילו כמה פעמים טעיתם טעויות במתמטיקה, ואני מעריך שלא הרגשתם איסורי מצפון. לא תקף אתכם איזה כאב. גם אם הטעות חזרה על עצמה הרבה פעמים, לא הרגשתם כאב. לא היה כאיזה קול פנימי שמייסר אתכם, איך אתה עושה את התרגיל ככה, איזה... לא. כי מה ששייך לרובד שיותר גבוה, יותר מופשט בחיים שלנו, זה כבר מעל הכאב. הכאב נמצא בגופני. הכאב נמצא במוסר הבסיסי של החיים. אבל כשאדם טועה טעות מחשבתית, הוא יכול לטעות טעות מחשבתית מאוד גדולה, והוא טועה בענק, הוא לא הרגיש את הכאב. במובן מסוים זה יותר חמור. כי יכול להיות שהוא יטעה טעות בחשבון, והוא לא ישים לב, ואף אחד לא ישים לב, כי לאף אחד לא כואב הטעות הזאת. אבל בגלל זה בניין יתרסק, כי היה שם טעות בחישוב. וזה מעורר אותנו להבנה שאנחנו צריכים עזרה מבחוץ. כי עד עכשיו דיברנו על עזרה מבפני, הכאב. והעובדה שאנחנו יכולים לטעות, כמו למשל טעות בחשבון, ומשהו, ושום דבר בפנים לא יעורר אותנו לזה, עד שלא תקרה את הקטסטרופה, עד שלא יתרסק איזה בניין, אבל אנחנו מדברים על טעויות יותר חשובות, טעויות מחשבתיות, השקפתיות, אנחנו צריכים עזרה מבחוץ. וכמו שהקדוש ברוך הוא עשה חסד איתנו ונתן לנו כאב, נתן לנו עוד חסד, וזה נקרא נבואה. נבואה היא סוג של כאב. הנביאים הם מחיבים. הם מחיבים לעם ישראל בדברי התוכחה. הם אומרים דברים נוקבים. כמו למשל, פרשת השבוע, פרשת כי תבוא, פרשה שלא קל לקרוא אותה. כמעט שליש מהפרשה זה רצף של קללות. קשות מנשוא. קשה מאוד לקרוא את הקללות. אבל זאת מתנה. זה לא כאב פנימי, זה נבואה. הנביא מספר לנו שעזבנו את החיים. שאנחנו חיים בדמיון. זאת התשובה שהיא לא תשובה טבעית. אחרי התשובה הטבעית, תשובה טבעית הכוונה שהכאב בא מבפנים, בא האמונית. אמונית זאת אומרת שאני צריך להאמין לנביא. לא כואב לי. כשיונה מגיע לנינווה, הם חיים טוב. לא חסר להם שום דבר בחיים. הם לא מרגישים ייסורי מצפון. לא יטריד אותם שום דבר. אבל יונה מגיע אליהם ואומר להם, תזהרו לכם, אתם סטיתם מהחיים, אתם הולכים, אתם מסלו התאבדות. עוד מעט אתם הולכים הכל טוב. על מה אתה מדבר? ואמונה. כמו שמפורש בספר יונה, ויאמין. ויאמינו אנשנים. להאמין בנביא. למה מאמינים לנביא? זה שאלה מאוד מאוד גדולה. הוא אומר, תזהו, ננבן הפחת. למה להאמין? זאת אומרת שיש תשובה אמונית. מאיפה היא באה? היא חיה בעולם לא מהכאב, לא, זה לא מתואר מהכואב, זה בא מהנבואה. קוראים לזה המסורת והדת. המסורת והדת בנויים על האמונה בנביא. והנביאים מוכיחים את ישראל, ומוכיחים את כמות העולם, ומסורת זה מלשון מוסר. בתוך המסורת יש המון המון מוסר, זה לא מוסר טבעי. האדם יכול, החברה, העולם, האנושות, העמים יכולים לטעות, לחיות חיים לא נכונים. הם לא יודעים את זה. ולכן הנבואה עוסקת הרבה מאוד בתשובה. למה היא עוסקת כל כך הרבה בתשובה? כי יש פה מקום לטעות מאוד מאוד גדולה. התורה. התורה מבטיחה לשווי פשע סליחה. התורה אומרת, חידוש מאוד מאוד גדול, שאפשר לשוב על סדר החיים. כמו שאפשר גופנית לשוב, רפואה, וכמו שאפשר חברתית לשוב ומוסרית לשוב, לתקן, לבקש סליחה מחבר שפגעת בו, או מהתנהגות לא, אפשר לנסות לתקן, יחסים, אפשר גם לשוב חזרה אל הסדר הנשמתי שלנו, שסטינו ממנו ואנחנו לא מבינים מה זה סדר נשמתי, אין לנו מושג. יש אפשרות לחזור אליו. יש תשובה. חטאות, חוצה, החמצה, ההחטאה של היחיד והציבור נמחם התשואה, אפשר לשוב חזרה אל הסדר הנשמתי. זאת הנבואה. הנביאים, זה הנושא שלנו, הנביאים מלאים. דברים נסגרים על דבר השם. אלמלא הנביא, לא היינו יודעים. שיש לנו בעיה, ולא שיש פתרון. אנחנו צריכים להאמין לנביא פעמיים. צריכים להאמין לנביא שיש לנו בעיה, ולהאמין לו שהוא ידריך אותנו גם מחשבים חזרה. זה למד תשובה חדש. הוא מבחוץ. הוא לא בא מבפנים. כלומר, זה נקרא תוכחה. כל ערך התוכחה התורית, כל מה שמצאנו בתורה תוכחה, פרשיות השבוע, פרשת התוכחה, ויש תוכחות כבר בחומש, ובוודאי אחר כך בנביאים הרבה מאוד, יהושע מוכיח את ישראל, מי לא מוכיח את ישראל? זה איסורים קשים מאוד, שהם לא איסורים פיזיים ולא איסורים מצפונים. זה הכל בנוי על האמונה. אמון. למה מאמינים לנביא? אומר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, אתה שופר. אתה השופר, אתה צריך לתקוע, אתה צריך לעורר הנביא, צופן את ארתיך לבית ישראל, ואתה צריך לתקוע בשופר ולהגיד, להגיד, סכנה, סכנה, ואף אחד לא יודע על מה אתה מדבר, ואתה צריך להניד צופן, אני רואה, אני לא, אף אחד לא רואה. אם יאמינו בך, טוב. אם לא יאמינו, אתה את שלך עשית. זה מאוד קשה. איך יוצרים אמון? לכן זה נושא מאוד מורכב. נושא האמונה בנביא הוא קשה מאוד, מאוד לא פשוט. כן. כן, אבל לא כאב. אין לו כאב. אם זה היה כאב, זה יותר פשוט. זה לא כל כך כאב. בגדול, האנושות עוד לא מוצאת את עצמה. אבל כאב, אנחנו לא מוצאים. זאת אומרת, זה לא שכל מי שחילל שבת יש לו מסורי מצפון. זה לא כל כך ככה. זאת אומרת שאנשים, לדעבוננו, מחלים שבת, ואין להם, הלב לא, אין להם כאב פה בסורי מצפון. אבל אנשים, כן, המצפון אוכל אותם שהם פוגעים במישהו. שהם לא, שהם לא ישרי. אוכל אותם. כן. גם עשה. להגיש עזרה. לתת צדקה. כן. חדומה. חבד הורים. להתמסר לטובת החברה, לעם ולארץ. בכל העולם יש מוסר לאומי. לא מרגיש מצפון. כל המדינה עושה משהו ואני בחוץ, אני רוצה להשתתף. זה דרך ארץ שקדמה לתורה. כיוון שזה נושא מאוד מאוד מורכב. איך יוצרים אמון? איך? המון נביאים לא הצליחו. חלקם כן, לא פשוט תקרא. קרא בגרון ואל תחסוך, אומר הקב"ה בכל הנביא, והנביא קורא בגרון ולא מקשיבים. ולכן יש המון פרטים לאין חקר. פה המון נושא איך בונים אמון. איך מעוררים את האמון הזה. זה מאוד מסבך, כי צריך לעשות פה עבודה כפולה. להסביר לאדם שהוא חולה, שהוא לא מרגיש בריא. ולהסביר לו גם איך קשה. דרך ישעים כאפלה, לא יודע, הוא לא יודע שהוא רשע בכלל, הוא משוכנע שהוא צדיק. רק הכללים, רק אפילו הדברים הכי כלליים וכי יסודיים כבר דורשים הרבה הרחבה באירועים רבים. עוד לפני שאתה נכנס לפרטים, תראה, רק הנושאים המאוד עקרוניים של מה זה תשובה שבאה מעולם הנבואה, זו תשובה מאוד לא פשוטה, והסיבה היא שזה מבחוץ. זו תשובה שמה אני בחוץ. וקשה מאוד להרגיש, כן, התוצאה נכונה, לא נכונה, אני בטעות, אני לא בטעות, אני בכיוון, לא מכיוון. מי אמר שהוא צודק? אולי לא. זה לא דברים זה לא רפואה, שאפשר לבדוק, הנה הוא בריא או לא בריא. הנה, הכאב נעלם, לא נעלם, גם במצפון. זה משהו... אתה טעית, הנשמה שלך פה, אתה פה, תחזור לנשמה, יש לך בעיה, אתה... אני לא יודע מה אתה מדבר. אני לא רואה את זה בעיניים. בטח כשמדובר על פרטי מצוות. כן. אני לא שומע. למה? אם הם עושים שווה, שווה קשה. מי שעושה תשובה? יש דברים שאין, אבל מי שעושה תשובה? אולי?
למה? הוא בא לציון גואל, הוא שווה פשע. אתה, אנחנו נרגיל דנינה, אתה נותן יד הפושיט. מניחה פשוטה, לקבל שווה. גם לפשעים. הצלחנו, אנחנו רואים להבנות ולפשעים. אנחנו תפילת הכהן הגדול גם על הפשעים. נכון, נשארנו בגד, אנחנו נגיד זה. גם על הפשעים. אפשר לחפר גם על זה. כן, הוא חוזר בתשובה, מתעורר, הוא היה פושע גדול. אני חושב שהאב ידע בדיוק מה הוא עושה כשהוא הרג את נבות הישראלי. הוא הבין בדיוק מה המשמעות של זה. ואליהו הנביא בא והוכיח אותו. וזה גרם לו איסורים, וזה פתאום הוא נהיה, ופתאום הוא זה. וזה גרם לו עד תיקון. כן, בבקשה. זה נדיר, נכון? אתה מכיר אנשים? זה לא איסורי מצפון, זה איסורי דת. לא, זה איסור האיסורי מצפון. בגלל שהוא למד כל כך הרבה תורה, והוא מאמין לנבואה כל כך חזק, אז יש לו כבר איסורי מצפון. אם הוא לא היה לומד תנ"ך, זה לא היה קורה לו. אם לא לומד מסכת שבת או חומש, אולי קורא. זה בזכות הנביא. זה חיצוני. כן. יש לנו נביאים, למה יש לנו את התנ"ך פה? אנחנו הרבה תנ"ך, ואנחנו קוראים בתנ"ך כל הזמן, הנה פרשת שבוע. אנחנו קוראים הרבה מהתנ"ך דברי נביאים, דברי תוכחה ומוסר, וגם דברי חז"ל שדורשים את דברי הנביאים, ודברי... כולם בסוף נביאים. באים מהנביאים, משלי. זה יותר מוסר. אז כולם דורשים ממשלי. אבל בעצם כולם לא לומדים את דברי הנביאים. מפרשים אותם, דורשים אותם, וזה מה שאנחנו יכולים לעשות. נכון. וידעו כי נביא היה בתוכם. זה מה שאומר הקב"ה יחזקאל. ורואים שלכן משהו חסר. מה חסר? הנבואה, עם כל הכבוד לה, יש משהו מאוד מורכב בנבואה, זה חיצוני. זה דורש הרבה אמון. והרב פה מחדש שיש עוד תשובה. התשובה שהוא קורא לה התשובה השכלית. זה לא התשובה טבעית, זה לא תשובה שבנויה על אמון, תשובה שכלית. היא אותה שכבר רכשה לה את הטבעית והאמונית. שכבר באה למדרגה העליונה, שלא רק צער גופני או נפשי רוחני, ולא רק השפעה מבחוץ של המסורת והקבלה הנבואה, אם מפחד עונש, כמו שהתנ"ך מלא, אזהרות, תיזהרו, עוד הרבה מיום, מזה נפחת, תיזהרו, או רושם כל דבר חוק, מצוות, הוראות, משפטים הבאים, מהם אל פנים הנפש. זה משהו מבחוץ שבא אליי. אומרים לי, תדע לך, אתה עברת על החוק. לא יודע, לא שמתי לב, איזה חוק, על מה אתה מדבר? לא, אתה לא יודע, אבל יש חוק נשמתי עליון שעברת עליו. לא ידעתי. לא רק זה גורמים את התשובה, אם הכרה ברורה. הבא מהשקפת העולם והחיים השלמה, אשר עלתה למעלתה, אחרי אשר התפקיד הטבעי והאמוני כבר רשמו בה יפה את רשומיהם. אומר הרב שבעצם אנחנו כמהים לעולם של תשובה, שהוא בעצם עולם שבו המודעות שלנו היא ברמה מאוד מאוד גבוהה. אנחנו מייחלים להיות אנושות מודעת. איבדנו את המודעות. זה נקרא חטא עץ הדעת. מה זה חטא עץ הדעת? החטא של איבוד המודעות. איבדנו את המודעות. ומאז שאיבדנו את המודעות העצמית, כמו שכותב הרמב״ם בתחילת ספרו מורה נבוכים, נהיינו נבוכים. נהיינו נבוכים כי איבדנו את המודעות. כלומר, איבדנו את השכל. הרמב״ם כותב בתחילת מורה נבוכים שחטא עץ הדעת פירושו אובדן המודעות ואובדן השכל.
איבדנו את יכולת ההכרה, יכולת התודעה. ולכן אין ברירה לקדוש ברוך הוא אלא לתת לנו כאב מוכני וכאב מצפוני, ולשלוח נביאים מבחוץ. זה הכל זה אילוצים הם קודם תוצאה של אובדן התודעה, של אובדן המודעות העצמית. אבל בעצם למה אנחנו רוצים לחתוך? השיבנו השם אליך ונשוב החדש ימינו כקדם. בעצם אנחנו היינו רוצים לחזור אל האדם הראשון, האדם בעי הידיעה, שיש לו דעת. זו מעלת האדם. כי כמו שאמרנו בפעם הקודמת, בכל הטבע אין צורך בתשובה, כי אין בחירה חופשית. אז אין טעויות. לא עוזבים אף פעם את החוקים, לא עוזבים אף פעם את מה שאמור לקרות לעולם. לא דומם ולא צומח ולא החי, אף פעם לא עוזבים את החוקים שלהם. אין לבחירה. האדם יש לו בחירה, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לאדם גם שכל, נתן לאדם דעת. הוא לא זרק אותו ככה סתם בחירה, נתן לו דעה. בחירה בלי דעה זה גיהנום על אדמות. אתה יכול לבחור, כלומר אין משהו, אין לך, אתה יכול לעשות את כל הטעויות האפשריות ואין לך דעת, אין לך מודעות. זה נקרא להיות שוטה. אדם שוטה הוא יותר מסוכן, בסכנה יותר גדולה מחיה, כי יש לו בחירה אבל אין לו דעת. אנחנו בעצם מבינים שזה מצב לא נורמלי. כל מה שתורה בא, כל הנביאים וכל האיסורים וכל זה, זה רק בשביל המצב הלא נורמלי הזה. אבל באמת השאיפה שאחרי כל האיסורים והנבואה והתוכחות נחזור להיותנו אנושיים, כלומר בעלי דעת, מה שאמור להיות המצב הנכון של בן אדם שהוא מודע לעצמו. כלומר זה הסתירה, אתה לא רואים, ברור, לא חוזרים חזרה, ברור, הוא מודע לעצמו, יש לו בחירה, יש לו גם חוכמה. החכם עיניו בראשו והכסיל בחושך הולך. הבעיה מאז חטא אדם הראשון שאנחנו כסילים. אבל אמורה להיות לנו חוכמה, אנחנו אמורים להיות בעלי דעה. ויפח באפיו לשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה, רש"י, יש לו דעה. אדם בעל דעה לא צריך צער, ולא צריך נביאים, ולא צריך תוכחות, ולא צריך שיגידו לו. הוא בתודעה, הוא בעל הכרה. כלומר, התשובה בידיעה היא תוצאה של תודעה. כמו שאומרת הגמרא במגילה, זה סדר התפילה שלנו. אנחנו מתפללים, אתה חונה לאדם דעת, מלמד אנוש בינה, חוננו. ומה מיד אחר כך מבקשים? תשובה, השיבנו. כלומר, שמה גורם לתשובה? אומרת הגמרא במגילה, הדעת. כמו שאומר הנביא ישעיה, הוא לבבו יבין ושב. וכמו שבהמשך הספר הרב יוכיח ממקורות, גם הגמרא הזאת במגילה וממקורות פנימיים, ששורש התשובה בבינה. בבינה ובדעת. הבינה והדעת שיש לנו אותם, הם אמורים להיות המקור הכי בריא, הכי נורמלי לתשובה, הכי טבעי לתשובה. זאת אומרת, אם אנחנו נקשיב לכל הכאבים ונקשיב לכל דברי הנביאים, אז בעזרת השם אנחנו זה יגרום לנו להבין שיש לנו בעיה, ואולי אולי נחזור אל הספר. אלא מה? אל האדם הנורמלי. מה זה האדם הנורמלי? יצור תבוני שיש לו דעת, ובגלל הדעת שלו הוא עושה תשובה, בגלל הבינה שבו הוא עושה תשובה, בגלל שהוא מודע, שם לב, אה, בוודאי, נותן איתי, איזה דבר כזה? זה תיקון אחד אדם הראשון. זה נקרא התשובה השכלית. זה בעצם מסע של האנושות. האנושות עוברת מסע מתיש, ארוך וכואב, כאבים ונביאים. אבל אנחנו בעצם צריכים לחזור אל האדם, שמה? שיש לו הכרה ברורה. אדם הכרה, הוא מודעות, יש לו תורה. אדם, אדם זה יצור עם הכרה. יש לו השקפת עולם, הוא רואה, מה הוא רואה, הוא רואה את המציאות, זה ברור, אתה לא רואה את זה, אז תהיה, סתם, למה מתקנים חזרה, מה הבעיה? למה אנחנו לא מתקנים יד חזרה? כי אין לנו שכל. אין לנו דמיון ורגשות, והמון דברים, שכל אין לנו, אומר הרמב"ם. איבדנו את השכל. התשובה בידיעה זה לשוב אל היותנו בני אדם יצורים פסוקים. אז אנחנו דווקא מאוד שמחים ביכולת שנקרא תשובה, כלומר במודעות העצמית. אין דבר יותר נכון לנו, טוב לנו בחיים, מהמושג מודעות עצמית. כשאתה פוגש אדם עם מודעות עצמית, אתה נושם לרווחה. יש לו מודעות עצמית. פתר לי 90% מהבלגן הוא פתר לי כבר. יש לו מודעות עצמית. אני לא צריך לשבור את הראש, איך לדבר איתו, אני לא צריך לחפש מפה, לחפש אפשר, לא צריך להרחיב, לא צריך... הוא אומר, יש לו מודעות עצמית. אפשר לחייך אליו. הוא יכול לחייך אל עצמו. תשובה זו, אומר הרב, מלאה כבר עושר אין קץ. זה המצב התקין של האדם. עושר זה מצב תקין. מאושר, מאושר, הכוונה סודר, בריא, תקין. למה? כי עכשיו מאוד ברור, בשביל מה יש לנו בחירה חופשית? הבחירה החופשית נועדה בשביל חוויית המודעות. שיהיה הדבר העיקרי. אם לא הייתה לנו בחירה, לא הייתה לנו חוויית מודעות. זה כמו שראינו, שזה מהפך את החטאים לזכויות. החטא, כלומר, האפשרות לחטוא, הבחירה החופשית. עם מתנה, מה המתנה? האפשרות לחטוא. הכל יתהפך עכשיו, זה מהפכה. האפשרות לחטוא זה המתנה. כי בזכות זה יש לנו מודעות. אם לא הייתה אפשרות, אם לא הייתה בחירה, אז מה, איפה המודעות שלי? הייתי סתם כבש. יש לי מודעות. הבחירה, כל פעם שיש לי בחירה, זה מציף לי מודעות. רגע, יש אפשרות כזאת, אפשרות כזאת. מודעות עצמית. עוד מודעות. ועוד מודעות. המטרה היא זו המודעות העצמית. הבחירה היא אמצעי של המודעות. הדעת היא העיקר. זאת אומרת, השגיאות, זה מצוין שיש שגיאה. כי כל שגיאה רק חידדה לי יותר את המודעות שלי. אם לא הייתה לי אפשרות לשגיאה, אז הייתי יכול לא לשים לב, לא להיות מודע. הטעות, השגיאה, מציפה לי את המודעות. גרמה לי למודעות. יופי. מכל השגיאות היא מוציאה לימודים נסגרים. המטרה היא להיות אדם לומד. להיות אדם בעל דעת. זאת אומרת שמה שלכאורה יש פה שפלות, רגע של בחירה, זה לא. זה עלייה נהדרת. כי מה יותר מעולה ממודעות? זה עץ הדעת. זה עץ שלא מפסיק לצמוח. הוא לא מפסיק לצמוח העץ הזה. הדעת יכולה רק להיות פעם מודעות, עוד ועוד עוד מודעות בחיים, ועוד עוד הכרה, ועוד תובנות, ועוד דורים, ולא שמתי. גם זה, נכון, אני כל הזמן יותר מודע לעצמי. בזכות האפשרות לבחור, בזכות האופציות, שהוא אפשר גם אחרת או ככה. הרגע, אז מה? מעולה. זאת התשובה שעיני כל אליה נשואות. האנושות צריכה לחזור. האנושות נמצאת היום במצב שהיא אין לה דעת. אז יש לה כאבי, ויש לה נבואה, ויש לה תוכות, וזה כל בגלל שאין לה דעת, אין לה מודעות. אז היא לא יודעת מה משמע יש לנו בחירה חופשית, מה זה הבלגן הזה? אז אנחנו פה בשביל לטעות, המטרה היא לטעות בחיים, אין טעויות, המטרה היא שאין לנו כאב, המטרה היא שנציית, מה רוצים איתנו פה? לא. אנחנו בני אדם שנולדנו להיות בעלי מודעות, ואין דבר יותר יפה למודעות. מודעות זה למידה מתמדת. בשביל מודעות צריך לבחור. היא מוכרחת לה. למה מוכרחת? כי תווה הרב תמיד. מוכרחת כי זה אתה באמת. מוכרחת כי זה האנושות. אי אפשר הרבה זמן ללכת נגד המהות האנושית. המהות האנושית זה מודעות, זה דעת. אתה אחרון על אדם דעת. זה האדם. בוודאי שסופה לא. האנושות תחתור לשם וימות המשיח זה ימים שבהם יש רק דעת, אומר הרמב״ם. מה זה ימות המשיח? ימי הדעת. כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולה. כי מלא הארץ דעה את השם. כמים לים יחסים. הדעת. הבחירה היא אמצעי בשביל הדעת. הדעת. לא הציות, לא הכאב, לא ההכנעה, לא התוכחה. והתשובה השכלית היא בעצם לשמה נבראנו שיותרנו בני אדם. אתה חונה לאדם. כמו שנאמר בתפילת נעילה, תפילה מיוחדת, שמור אותה רק פעם בשנה. אתה הבדלת אנוש מראש. אתה הבדלת את האנוש. האנוש זה הדעת. אין דבר יותר יפה ממודעות. המודעות מצמיחה אותנו. כשאתה מודע למשהו, אתה יכול לחוות אותו. אתה יכול לשים לב אליו, אתה יכול להתרגש ממנו, אתה יכול להתאהב בו. בלי תודעה לא תהיה אהבה. אומר הרמב״ם בסוף הלכות תשובה, אנחנו מסיים את כל מערכת התשובה, פרק י', אומר, מה הסיפור בסוף? כתבתי לך פרקים על תשובה, ומה הנושא בסוף? אהבה. ואומר הרמב״ם ממש בהלכה האחרונה של הלכות תשובה, לפי הדעת תרבה אהבה. אהבה היא רק דעת. אין אהבה בלי דעת. ואיך תהיה דעת? רק בבחירה. זאת הפעם עצם העצמה. יש לי בחירה. יש דעת. יש שמחה. זה האושר הגדול ביותר. טוב, סליחה ומחילה, בשורות טובות, עלו מעלה מעלה. תודה.